טוב, ערב טוב. אני מכיר מהאוניברסיטה, לפני כמה שנים. אז שמי גיא, אני מגיע לכם היום מחיפה.
גיא,
סליחה
רק שנייה. תשתדל להתמקד על...
כן, כן, בסדר, אני אשתדל. תעירי לי אם אני... אם אני בורח... אם אני בורח לך, תעירי לי.
לא
מבטא. אני וזה באחריותך, אם ככה...
כן.
אני מגיע אליכם מחיפה, האמת היא שפתחתי את הבוקר היום באוניברסיטת בר אילן בהרצאה לפנסיונרים שמתנדבים בקהילה. חזרתי הביתה, אספתי את הילדות בבית ספר והגן, הייתי איתן קצת ובאתי לכאן, אז אני ככה, זה חלק גדול מזמן שאני מסתיים, הזמן שלי מסתובב מדן ועד אילת, פיזית עכשיו בשנה מדן ועד אילת, ומרצה לקהלים שונים ומשונים, אקדמיים ועממיים ושונים וכאלה ואחרים. מה שאני רוצה היום בהרצאה מבוססת על הדוח שקיבלתם של הדבר, תמונת מצב חברתית, אני חלק מהשקפים שאני אראה לכם פה מתוך הדוח, חלק זה תוספות שלי או לקוח מקומות אחרים. אני אנסה לתת היום בעיקר תמונה יותר רחבה, תמונה שהיא בהמשך אתם תפגשו יותר את הרמה המקומית, את הרמה של העירייה, של התקציב העירוני. אני היום אתן תמונה יותר ארצית, תמונה יותר רחבה. הסוגיות שמעסיקות אותנו בכל עיר, גם בכרמיאל, גם בחיפה, גם בראשון לציון, הן גם סוגיות מקומיות, אבל גם מה שנקרא אנחנו מושפעים מתהליכים כלל ארציים, תהליכים כלליים בחברה, פערים שקיימים בחברה, בעיות כלכליות חברתיות שחלקן הן ברמת המדינה, והרבה פעמים גם הרשות המקומית בסופו של דבר לטוב או לרע מתמודדת או צריכה להתנהל עם החלטות, תקנות, חוקים, תקציבים שקובעת בשבילה הכנסת או הממשלה. לכן יש ככה משמעות גדולה לרמה הכלל ארצית, זה גם שם לנו מגבלות לפעמים על מה אפשר לעשות ברמה המקומית. אני ככה בסוף אגיד שוב שזה ככה תמיד לשחק עם המבט גם כלפי מעלה לארצי וגם כלפי מטה, מה שנקרא, לקרוב למקומית. להתחיל, תעביר אחד, קליק קטן כזה, זהו. אני מתחיל עם המיליארדרים הישראלים, לא בשביל להשמיץ אותם. להגיד שאנחנו מסתכלים היום על החברה הישראלית, אולי הדבר הבולט או המרכזי שרואים ונראה, ואנחנו גם רואים אותו בוודאי ברמה הארצית, יותר ויותר גם ברמה המקומית, זה שהולכות ונוצרות פה שתי חברות. יש פה גם ככה כל מיני חברות שקיימות פה, אבל מבחינה כלכלית חברתית, שתי חברות, שתי אוכלוסיות שונות שנמצאות במגמה של התרחקות אחת מהשנייה. בצד אחד אני מביא את הקצה של הקבוצה, אנחנו פה, זה דיווח, זה כבר משנה שעברה, אבל המספר לא השתנה, 18 ישראלים, חי ישראלים, ברשימת עשירי תבל שמפרסם מגזין הבינלאומי פורבס, שמדרג כל שנה את האנשים, את המיליארדרים, את האנשים העשירים בעולם, וברשימה הזאת, מכובד מאוד להגיד, פעם לא חלמנו שיהיו ישראלים, יהודים תמיד היו, אבל אזרחי ישראל, ישראלים, אזרחי ישראל לפחות, ברשימה, 18, זה קודם קצת, כל כמה שנים, מתפסף עוד איזה אחד, שניים, 18 ישראלים ברשימת עשירי תבל, במדינה המיניאטורית שלנו, שהמם הסופית של ירושלים בגלובוס, ככה משכשך בחופי קפריסין, למרות שהיא כזאת קטנה ועם כל הצרות המורכבויות שלה, הלך ונוצר בה במיוחד ב-10-15 שנים האחרונות, הון אדיר, באמת בקנה מידה, מגזין פורבס אומר, לא מרכז הדבר, שנוצר פה הון בקנה מידה בינלאומי. וכשמתעמקים בזה עוד, יש גם להדבר דוחות על זה, ישראל גם מככבת היום בין המדינות שיש לה, לאזרחיהן חשבונות בנק במקלטי מס גדולים כמו איי קיימן וכולי, אז אנחנו ככה בין יחד עם הכלכלות הגדולות בעולם יושב גם הון ישראלי כבד. בקצה השני, לא יודע אם זה הקצה, אבל בצד השני, הרחק בצד השני, יש את המציאות שחלק גדול מאיתנו פוגש, מכיר ביום יום שלנו בישראל, וזו מציאות שהיא לא מציאות של להיות מיליארדרים ברמה בינלאומית, אלא זו מציאות של מפעלים שנסגרים מקומות עבודה שנמצאים בקשיים או מאבקים מתמשכים. יש פה את פרי גליל, חיפשתי בזמנו, מצאתי אחת לשנתיים בערך, יש פרי גליל על סף סגירה, נסגר, נפתח מחדש, נמכר, נסחר, נסגר, נפתח, וכן הלאה. כרגע בדרום יותר מאשר בצפון, אבל זה מטייל בין הצדדים, וזאת המציאות של חלק גדול מאוד מהחברה הישראלית גם כן. זאת אומרת, ולמעשה אין היום כבר כמעט מפגש או השקה בין המפעלים שנסגרים בצפון ובדרום, לא רק בצפון ובדרום, אגב, בדרך כלל גם במרכז סוגרים איזה מפעל, לבין אותו הון שראינו בשקף הקודם. ההון ההוא לא משפיע בשום צורה, או כמעט בשום צורה, על קיומם של מפעלים ועסקים בארץ. כדי שאותם מפעלים נפתחים או נסגרים, לא משפיע כהוא זה על מצבו של אותו הון. רוב החברה הישראלית נמצאת בין זה לבין השקף הקודם, אבל המגמה הרחבה היא מגמה ככה, כזאת. שאולי חלק מהבעיה שלנו, הערכה, ואני אראה לכם ככה, נראה ביחד נתונים ומגמות, אם היום אנחנו ככה, ועוד כמה שנים, מסתמן כרגע שבעוד כמה שנים כבר נהיה ככה. וכן הלאה, כי המגמה היא מגמה של התרחבות של הפערים, של המציאות, והיווצרותן בהדרגה באמת של שתי חברות שההוואי שלהם מבחינה כלכלית הוא אחר לגמרי. בואו נתקדם. כן, על מה נדבר? אחרי שאמרתי את כל זה. אני רוצה לעשות חיבור, לקשר שלושה דברים שמזינים אחד את השני. מגמה של קיצוץ מתמשך בהוצאה הציבורית, בהוצאה, בהשקעה של מדינת ישראל על רשויותיה, שלוחותיה, אגפיה וכן הלאה בחברה הישראלית, למעט כמובן לביטחון. מגמה מתמשכת, אני אראה לכם את זה קצת בנתונים. השקעה פוחתת. עם ההוצאה הציבורית הפוחתת אנחנו מוצאים את מגמות ההפרטה לסוגיהם השונים. הפרטות טובות יותר ורעות יותר, הפרטות החל משל עסקים וכלה בהיום הפרטות של שירותים חברתיים כמו חינוך ובריאות, וגם של היום תשתיות כמו מים וקרקע וכיוצא באלה. על התוצרים השונים של זה, שהעיקרי שבהם והחשוב שבהם זה שהפערים והאפשרויות שיש בידי אזרחים שונים הולכות, הפער באפשרויות, הפער ביכולות, הפער בהזדמנויות הולך וגדל, עם מגמה של התרחבות הפער הזה בעתיד, ונראה לכם זה תכף קצת בנתונים ספציפיים בבריאות, בחינוך וכיוצא באלה. כמובן שככל שהתקציבים פוחדים, יותר שירותים מופרטים, זאת אומרת שיותר אנשים צריכים להוציא מכיסם, יותר צריך להוציא מכיסך, אז השאלה אם יש וכמה יש מכיסך, וזה גם משפיע השפעה ישירה לשלטון המקומי, כי אם אתה נמצא ברשות מקומית, אם התמזל מזלך לגור ברשות מקומית שיש לה כסף, מכל מיני סיבות, אז יכול להיות שלמרות שהמדינה נותנת פחות, הרשות תפצה במידה מסוימת וכן תשקיע. לא בטוח שהיא תעשה את זה. יש בארץ רשויות שיש להן כסף והן משקיעות בתושביהן, יש רשויות בארץ שיש להן כסף והן לא משקיעות אותו בתושביהן, או שהן משקיעות אותו בחלק מתושביהן, או שהן משקיעות את זה בצורה עקיפה ומוזרה לפעמים בתושביהן, או במראית עין של השקעה בתושביהן, או כל מיני פטנטים שונים ומשונים. זה מזלכם ואתם חיים ברשות מקומית שאין לה כסף, אז בכלל אתם בבעיה, מה שנקרא. אבל זה כבר, ולכן אנחנו גם רואים יותר ויותר את כמה שהרשויות המקומיות נהיות משמעותיות, גם ביכולות התקציביות לרשות עצמה, וגם השאלה לנו כאזרחים, מה הרשות המקומית עושה עם הכסף שיש לה ובאיזה צורה היא משתמשת בו. אני אגע, נראה לי, ממש בקצרה בנושא של, בדרך כלל אני עוד לדבר על מיסוי, אבל בדרך כלל אין לי זמן לזה, אבל אני אראה את זה רק כדי להגרות איך מדיניות שיכולה לצמצם או לתקן חלק מהפערים באי שוויון, בפועל מדינת ישראל נוהגת בעשור האחרון מדיניות שדווקא מרחיבה ומגדילה את אי השוויון. ואני כן אסיים בנימה אופטימית אקטיבית. אגע גם במאבקים, גם בעשייה מקומית שמבקשת ליצור מציאות אחרת מלמטה ברמה המקומית, וגם קצת משהו קטן על דברים שקורים בעולם שאפשר ללמוד מהם. הנה, הוצאה ציבורית, הבטחתי. זה נראה כמו... נראה כמו בדיקת AKG, כן. תמיד אומרים שאתה מראה גרפים, אנשים מצפים לראות שגרף שקו הולך באופן ישר למעלה או למטה, אבל גרפים אף פעם לא נראים ככה באמת, הם תמיד כאלה. מה שהגרף הזה, אתם לא רואים, אבל יש פה שנים בעמודות למטה, זה מתחיל ב-1950 ומתקדם כל פעם עוד איזה שנתיים, שלוש, עד שזה מגיע פה לאמצע שנות ה-2000. מה שאתם רואים פה זה חישוב במחירי 2007, יש פה פירוטכניקה, במחירי 2007, אני אגיד את זה עוד רגע מילה, את ההוצאה הציבורית לנפש, כמה מדינת ישראל, סך הוצאותיה הציבוריות, כמה היא הוציאה לפר בן אדם. כמובן שהאוכלוסייה גדלה, אבל שזה החישוב הוא לבן אדם. ויש פה התאמה למחירים, זה מאוד חשוב, זה בולט מאוד בדוחות של אדווה, הנושא של היוון. אחת המילים היפות והמעניינות בעברית, היוון. אני הבנתי שזה מהמילה הווה, אבל אני לא סגור על זה, אני כל פעם נזכר שאני רוצה לתחקר את זה באופן מעמיק יותר. את מקור, לא, היוון. היוון זה להתאים את המחירים לאינפלציה, זאת אומרת לשינויים בערך המטבע, כן? כי שקל שלפני 10 שנים הוא לא שקל של היום, אז אתה עושה התאמה של המחירים.
ביטוי יותר מוכר זה להצמיד למדד.
להצמיד למדד, כן, אתה עושה התאמה למדד, מילה היוון, תלמדו, זה מילה יפה. כן, זה דבר שהוא קריטי, בעיקר כשהולכים כמה שנים אחורה, אנחנו יודעים את זה, אגב, כי בהדבר שאנחנו מסתכלים על ספרי תקציב, אני לא יודע איך זה בשלטון המקומי, אבל ממשלת ישראל, משרד האוצר, כשהוא מפרסם לתוכות התקציב, הוא לפעמים לא עושה היוון בנתונים, ואז לפעמים מה שנראה, שאתה לא עושה הצמדה, לפעמים מה שנראה כמו עלייה, הוא בעצם לא, מה שנראה כמו גידול הוא בעצם לא גידול. במקרים קיצוניים יותר, מה שנראה כמו גידול הוא בעצם קיצוץ. כשלא עושים את ההצמדה, זה אחת הדרכים קצת... מה שנקרא, אם אתה לא חושב על זה, ולפעמים נראה, אז זה חשוב לשים לב לשאלה הזאת של התאמה, של ההצמדה, של ההיוון. מה אנחנו רואים פה, בלי להיכנס לכל שנה ושנה, מרתק להתעכב על כל שנה פה, אבל לא נעשה את זה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שנות ה-50, 60, 70, גידול, 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 גידול. גידול חד, אגב, שנות ה-70 זה... דני גוטמן נכנס לי שאני אומר את זה, אבל זה תודות לפנתרים השחורים.
זה בעצם תודות
למהפך? המהפך בא אחר כך והמשיך את זה עוד קצת, זה תודות לכל מיני דברים. אני חשוב לי לשים את ה... לתת... תמיד יש כל מיני שותפים לכל הצלחה וכישלון, חשוב לי לתת קרדיט לכל נקודת זמן. גם השוונץ הזה פה, למאבקים חברתיים היה להם השלכה תמיד על שינויי מדיניות. אנחנו רואים מגמה של גידול, 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 עד ככה שלהי שנות ה-70, תקופה שבה מחקרים בינלאומיים אומרים שישראל הייתה באותה תקופה אחת המדינות השוויוניות ביותר במערב, עם זה שהיו כמובן, ולא שהייתה רחוקה מלהיות מושלמת, מבחינת שוויון, והיו פערים, והיו פערים שהיו גם על בסיס חלקו אתני ושל באיזה מפלגה אתה חבר ותומך, אבל עדיין, גם בגלל שלא היה פה עושר כבד כמו שיש, הון כבד כמו שיש היום, באופן יחסי ישראל נחשבה לאחת המדינות במדדים כמותיים מהשוויוניות בעולם, ומאותה תקופה, מראשית שנות ה-80, אנחנו רואים בגדול מגמה של קיצוץ, צמצום עדין יותר בשנות ה-2000, ובעצם התקבענו על איפה שהיינו בשלהי שנות ה-60, אולי קצת פחות מזה, ולקחת בחשבון על כל הגרף הזה, שזה כל ההוצאה הציבורית, זה אומר שזה כולל את הוצאות הביטחון, הוצאות הביטחון לא מקוצצות, וכשהן מקוצצות אז הן... כשכבר מחליטים לקצץ אותן, אז מגדילים אותן חזרה, זמן קצר אחר כאן, לרוב בריבית דריבית, מכל מיני סיבות. זה ה... יש מה לדון על זה, אני אומר לך, לשים לב לעניין הזה, זה חלק מהסוגיה שמלווה אותנו תמיד. מה שזה אומר זה שאם אני אוריד מכאן את הביטחון, אז אני אראה קיצוץ יותר, יותר דרמטי בהוצאה הציבורית, בפרט ב-20-30 שנים האחרונות. המשכנה. תמשיך. תודה. הנה אני אמחיש לכם את הקיצוץ בסוגיה הספציפית ואראה לכם גם מה זה אומר ומה זה עושה שמקצצים בהוצאה הציבורית. וגם מה זה קיצוץ, כי מה שנקרא, נראה לכם איך גידול הוא קיצוץ בעצם. ב-1994 נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. החל מ-95 במסגרת החוק הזה יש את מה שנקרא סל הבריאות, אותו סל שכל שנה יש התרגשות גדולה סביב ההרכב שלו, כמה יוסיפו לו, מה ייכנס לתוכו, איזה תרופות, איזה טיפולים ייכנסו, לא ייכנסו, מאבקים. בשנים האחרונות זה מאוד מתוקשר, הדיונים סביב סל הבריאות. ומה שאתם רואים פה, הקו התחתון, זה סל הבריאות בפועל מ-1995, זה עד 2013, פה הנתונים, גדל, כן, גדל כל שנה, אי אפשר להגיד שלא. אבל באדווה עשו בדיקה מעמיקה, ואמרו בוא ניקח את אותו סל ונעשה לו מה שנקרא התאמה מלאה. הנה זה הצמדה מלאה, ניקח את נעשה הצמדה מלאה למדד, לאינפלציה, ונעשה הצמדה מלאה של התשומות שהתייקרו בבריאות, ונראה כמה היה צריך לגדול סל הבריאות אם הייתה הצמדה מלאה. ואז אתם רואים את הקו השחור הזה, שפה הם עוד חופפים, אבל די מהר מתחיל להיווצר פער בין הקו השחור לבין הקו החום יותר, וגדל 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 וגדל. זה כבר היום כמעט פער של כמעט הסל הוא בסדר גודל של בערך, יש לכם את הנתונים אגב בדוח אצלכם, כולל את המספרים המדויקים, הסל הוא באזור ה-40 מיליארד שקל היום, זה המון כסף, כן? זה המון כסף שבעצם המדינה מממנת תרופות וטיפולים, אבל הפער בין הסל לבין ההצמדה המלאה הוא כבר פער של כמעט 20 מיליארד שקלים נוספים שהיה צריך להיות כדי לשמור בעצם על הסטנדרט שהוצב לפני 20 שנה ב-95. כן, למעשה כבר 20 שנה, למרות שכל שנה הסל גדל ולמרות שלא ספק הוא גדל וזה סכומים 40 מיליארד שקל, נסכים שזה הרבה כסף, מה זה?
גם עצומות השתנו.
עצומות בהחלט השתנו. תראה, גם הבריאות, צריך להגיד, היום הרציתי לפנסיונרים בבוקר, אנחנו יודעים היום לרפא דברים, אנחנו, קחתי לעצמי קרדיט, אנחנו יודעים היום לרפא ולטפל ולהשאיר אנשים בחיים עם מחלות שלפני לא הרבה שנים, האבחון שלהן היה גזר דין מוות, זה דברים מרשימים. יחד איתו זה יקר, זה יקר מאוד, אנחנו פוגשים המון אנשים שלוקחים כל יום קוקטייל שלם של תרופות שיש להם עלות דרמטית, שזה שותה חלק ניכר מההכנסה שיש להם תהיה אשר תהיה. זה באמת הרבה כסף. אבל הנה תראו לכם מה, תראו מה קורה, איך מגדילים ובפועל מקצצים. ואז מה קורה כשמגדילים אבל לא מגדילים מספיק? מה שקורה הוא שאנשים צריכים יותר ויותר להכניס את היד לכיס ולקנות זה באופן פרטי. תקדם אחד, בבקשה, תודה. ואז אנחנו רואים כמה אנחנו משלמים, זה כתוב יפה, זה כתוב הכנסות, יש לכם את זה בדוח שאצלכם, זה כתוב הכנסות. ההכנסות זה אומר הוצאות שלנו כאזרחים, כן? ההכנסות של קופות החולים מביטוחי בריאות משלימים, משלים, שלם, זהב, כסף וכולי וכולי, זה במיליארדי שקלים. ב-2013 כבר 4 מיליארד שקלים, יותר מכפול ממה שזה היה 10 שנים קודם, גם כן מותאם למחירי 2013, הצמדנו כבר למדד. הכנסות של קופות חולים מהשתתפות, תרופות וטיפולים מחוץ לסל, שאתה יכול לקבל אקסטרה בקופה מ-3 מיליארד, זה גדל פחות, אבל זה עדיין הרבה מאוד כסף, וכמובן ביטוחי הבריאות הפרטיים, גם כבר 4 מיליארד שקל. בסך הכל אנחנו מגלים שב-2013 הציבור הישראלי הוציא 11.5 מיליארד שקלים, הציבור הישראלי, מכיסו, הוציא 11.5 מיליארד שקלים לקופות החולים ולביטוחי בריאות פרטיים
מעבר לדמי הבריאות.
מעבר לדמי הבריאות, מעבר למה שיורד במשכורת וכן הלאה, מעבר לזה. אוקיי, זה הוצאה אקסטרה שאתה מוציא. זאת אומרת, אם היינו בסין, הייתי אומר 11.5 מיליארד, מיליארד בני אדם זה סביר. אנחנו קצת פחות ממיליארד בני אדם פה. זה המון כסף. זה המון כסף שאנחנו בעצם מוציאים אותו באופן פרטי. שופטת בית המשפט העליון, פרופסור דפנה ברק ארז, זה ברק ארז או ארז ברק, אני כל פעם בודק לפני ההרצאה, שכחתי היום, קרא לדבר הזה הפרטה במחדל. מה זה הפרטה במחדל? להגיד אף אחד לא הפריט. אף אחד לא הודיע שהוא מפריט את מערכת הבריאות בישראל, או קיבל החלטה להפריט שירותים או להפריט חלק מהסל, אבל בפועל המדינה קיצצה, אז אנשים התחילו לקנות באופן פרטי, ואז בפועל זה הופרט, אבל אף אחד לא, מה שנקרא, בלי שבוצעה פעולה, אז היא קינתה את זה הפרטה במחקל, אנחנו פוגשים את זה המון בבריאות, ברווחה, בחינוך, בחינוך זה הרבה פעמים דווקא יותר ממוסד, אבל אנחנו פוגשים את זה בשלל תחומים, את ההפרטות במחדל, אלא גם ברמה, סליחה? כן, בחינוך זה...
מפסיקים
ללמד,
והורים צריכים לשלם עוד
אקסטרות על טיולים, בחינוך זה לפעמים, אגב, זה לא, מה שנקרא, זה לא מחדל מהבחינה הזאת, שלפעמים בחינוך יש, מה שנקרא, התקבלה החלטה שעושים את זה, אבל כן, אנחנו פוגשים את העניין הזה יותר ויותר, גם ברמה המוניציפלית לא פעם, אנחנו פוגשים רשות מקומית שהחליטה בשלב מסוים שהיא מפסיקה לתקצב עמותה מסוימת, או שהיא מצמצמת תקנים של מורות, סייעות, גננות, עובדות סוציאליות, של יודע מה, לא במקרה כל המקצועות האלה, יש להם סיומת נשית. ואז זה בא עמותה והתחילה לתת את זה, באו ארגונים אחרים, בא מישהו והתחיל למכור את זה בכסף, ואנחנו פוגשים את ההפרטה. עכשיו, כאשר זה קורה, אז אנחנו פוגשים פערים. ואז אנחנו רואים, לפי עשירוני הכנסה, זו החלוקה המקובלת, לוקחים את כל משקי הבית בישראל, מחלקים אותם לעשירונים, 10%, לפי ההכנסה של משק הבית, זה מדד טוב לפערים, החלוקה הזאת לעשירונים, צריך להגיד שזה עשירונים של משקי בית, הם לא באותו גודל, משק בית זה יכול להיות משפחה עם 10 ילדים, זה יכול להיות זוג עם כלב, גם יכול להיות רווק עם כלב, יכול להיות גם רווק בלי כלב. גם נחשב שגר לבד, גם משק בית לצורך העניין. תראו כמה העשירון התחתון מוציא כל חודש על ביטוחי בריאות באדום ועל חברות ביטוח, סליחה, על קופות חולים באדום וחברות ביטוח פרטיות באפור, ואיך זה גדל עם העשירונים. הרבה יותר כסף, ככל שיש לך יותר כסף, אתה קונה יותר ביטוחי בריאות, כמובן בפרט ביטוחים פרטיים הרבה יותר. אותה תופעה, תעבור אחד הלאה, ותהיה בהיקון. אותו דבר אנחנו פוגשים, אתם לא רואים את זה, יש זה בדוח אצלכם את הכותרת למעלה. אותו דבר אנחנו רואים בהוצאה על קופות פנסיה, קרנות גמל, ביטוחי מנהלים וכן הלאה, מה שנקרא הדאגה שלנו לעצמנו בשלב שנצא ממעגל העבודה. ותן עוד לזה, זה מדוח ישן יותר. אותו דבר אנחנו רואים גם בחינוך. ככל שיש לך, תכף אני אעצור פה, תעצור שנייה, אני אגיד עוד מילה על הגרף המדהים הזה. ככל שיש לך יותר כסף, ברגע שהדברים הם יותר תלויים בהוצאה פרטית, ככל שיש לך יותר כסף, אתה יכול לקנות יותר, ככל שיש לך פחות, אתה קונה פחות. כבר ועדת טרכטנברג, אגב, ב-2001, שישבה בעקבות אותה מחאה שהוזכרה פה קודם, עמדה על הנקודה הזאת, זה איזשהו מובלע שם בתוך הדוח, שאחת הסיבות, אגב, שיוקר המחיה פה עלה, בצורה דרמטית, זה כי אנחנו משלמים הרבה יותר כסף על דברים שפעם לא שילמנו. שהרבה מאוד אנחנו מוציאים היום על חינוך ובריאות וכן הלאה, שפעם לא הוצאנו. גם לא היה כל כך אופציה פרטית, וגם אולי פחות היינו צריכים, כי מה שנקרא, לא כל אחד היה צריך גם להוסיף אקסטרה באופן פרטי. זה אחת מהסיבות שאנחנו מוציאים, כל משק בית בישראל מוציא היום הרבה יותר כסף, לא רק בגלל שהקוטג' התייקר. והמשמעות של הגידול הזה והיכולת שלך לקנות לעצמך אומרת שזה בדיוק מתחבר למה שפתחתי איתו, שהחברה, חלקים של החברה מתרחקים אחד מהשני. כי יש מי שיודעים ויכולים לדאוג לעצמם לשירותי בריאות טובים. היום הפער, יש פער בתוחלת חיים בין יישובים שונים בארץ של כמה שנים. היום היכולת להירפא ממחלות, להאריך ימים כשאתה אולי לא 100% בקו הבריאות, להגיע להזדקן בכבוד, בוודאי תלוי היום מאוד ביכולת כלכלית שלך וגם של ילדיך כבר הרבה פעמים. וגם בחינוך, מה שהגרף הזה מראה לנו, כן, שיעור השכר הממוצע ביישוב, ככל שהוא עולה, גם שיעור הזכאות לבגרות ביישוב עולה יחד איתו. זה אגב מפליא אותי כל פעם הגרף הזה, כי אני מגיע מלימודי מדעי החברה. מדעי החברה אין מתאמים כאלה מושלמים. אנחנו, משהו שהוא הרבה הרבה פחות בולט מזה לעין, אנחנו אומרים וואו ומפרסמים. זה נתון, זה מתאם די מדהים, איך שני הקווים האלה עולים ביחד. בצורה מאוד, מאוד בולטת, זה מחקר לפני מספר שנים. זה פער שמזין פערים להמשך. אם יש לך שירותי בריאות טובים יותר, והסדרי פנסיה וגמל טובים יותר, והילדים שלך מקבלים חינוך טוב יותר, זאת אומרת שבעוד 20 שנה מצבך יהיה טוב יותר, מצבם של הילדים שלך יהיה טוב יותר, האפשרויות של הילדים שלך להרוויח, להתפרנס, לדאוג לעצמם, יהיה טוב יותר. וכן הלאה, גם בטוב פחות, באותו אופן. זה אמרתי, המגמה הזאת. זה הפערים שהולכים ומתרחבים. כשאני מסתכל על הנתונים האלה, אני אומר, אני רואה בהם שבעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, אנחנו נהיה בפערים יותר גדולים. ובנקודות פתיחה שונות יותר בין ילדים. ואגב, כל מי שעובד עם ילדים יודע שכבר בבית ספר יסודי בשלב מוקדם, שבוע אמרו לי שכבר בגנים רואים את זה לפעמים, אנחנו רואים פערים. בשלבים הראשוניים, ראשוניים, ראשוניים ביותר, כבר רואים, אפשר לפגוש פערים. פערים ברכישה הראשונית של כלים לימודיים יש פערים. המשך נע. כן. עוד חולאים שנולדים בתוך זה הזכר את עובדי הקבלן. אני לא אעריך עליהם. מה השעה? איך אני?
7:20.
7:20. את
נצמדת
לי למדל. היא משווקת עכשיו בחוץ את העשר דקות האלה. אוקיי.
יש באיזו התלחששות, אז נפתור את זה. אנחנו לא נוהגים לעשות הפסקה באמצע ההרצאה, נעשה הפסקה בין ההרצאה לחלק של הדיון. עד עוד חצי שעה, בסדר?
אגב, אם משהו בוער בכם, אז תגידו, כן? אל תרגישו הכרח, אני אשאיר מקום בסוף, אבל אל תרגישו הכרח להחריש אם זה ככה אקטואלי וחשוב. אם התהליכים הללו ועם תהליכי ההפרטה ועם תהליכי ההפרטה בשירותים החברתיים, אנחנו רואים גם התפשטות של צורות העסקה פוגעניות, בעייתיות בישראל. זה לא משהו שמתחיל לא לפני שנה ולא לפני שנתיים, זה כבר 20 שנה ו-30 שנה אפילו בישראל, אבל באופן הולך וגובר. אנחנו רואים את זה יותר ויותר, כי גם המגזר הציבורי, כאשר הוא חווה שנים של מה שנקרא התמודדות בתנאים של לחץ תקציבי, אז הוא מחפש לחסוך בהוצאות, ואחת הדרכים לחסוך בהוצאות זה לקצץ, לקצץ את מצבת כוח האדם, לקצץ בתנאים, לשנמך, מה שנקרא, זה ההיפוך של לשדרג, לשדרג למטה. אני לא יודע אם האקדמיה כבר אישרה את המילה הזאת, אבל כבר עושים בשימוש, לשנמך את הסטטוס של העובדים, כדי שתוכל לשלם להם שכר פחות טוב, שיצברו פחות שנים, וככה אנחנו מוצאים, סליחה?
להביא עובדים זרים.
כן, אתה לא, מה שנקרא, יש תחומים שעוד לא הביאו אליהם עובדים זרים, אבל זה באמת סוג של עובדים זרים.
לפני 30 שנה, השכר הציבורי היה הרבה 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 יותר נמוך, לעשות את משהו היום.
אין ספק אגב שישראל גם תמיד הייתה התאפיינה, ישראל תמיד התאפיינה ברמות שכר, ישראל תמיד התאפיינה ברמות שכר נמוכות באופן יחסי, ישראל תמיד הייתה עם שכר, עם שכר נמוך, יש מדינות שתמיד היה בהן שכר או גבוה. השכר אגב, לפי בנק ישראל, השכר הריאלי בעשור האחרון לא ממש לא ממש עלה, יש פיקוח, יש כבר, נחשפתי לזה, יש עכשיו כל מיני שמנתחים מכל כיוון אפשרי את הנתון הזה ומצאים, מראים בו דבר והיפוכו. בגדול השכר עולה כל הזמן, אבל באופן יחסי נמוך, הוא בוודאי נמוך ביחס ליוקר המחיה, בוודאי ב-10-15 שנים האחרונות ביחס ליוקר המחיה, מה גם שב-10-15 שנים האחרונות מאז ששינו את אופן המדידה של, של מדד המחירים לצרכן, שעליו מבוסס חישוב האינפלציה, אז גם השינוי באינפלציה לא מעיד כבר על העלייה ביוקר המחיה. האינפלציה בעשור האחרון מאוד נמוכה בישראל, אבל המחירים עולים כל הזמן. בחוויה, מה שנקרא, מדיור ועד, מקוטג' ועד, ועד, ועד דיור, כן. זהו, פעם הפרסומת הייתה של בית, אז זה מתאים מהקוטג' ועד הדיור. אנחנו רואים כניסה של העסקה, העסקה קבלנית, העסקה, מה שנקרא, העסקה עקיפה, שלא, אתה לא מועסק באופן ישיר על ידי מי שבפועל מעסיק אותך, אלא דרך חברות קבלניות, קבלני כוח אדם למיניהם. רוב המעסיקים הקבלניים היום לא קוראים לעצמם קבלני כוח אדם, אם זה שמות אחרות, שמות אחרים. חברות השמה, זה אגב בחינוך זה עמותות וכל מיני גופים שבפועל הם מספקים של עובדי קבלן, גם יש, אני מגיע מהאקדמיה, והאקדמיה יצרו עולם שלם של צורות העסקה ארעיות, שלכל דבר בעניין אתה כמו עובד קבלן, למרות שאתה, מה שנקרא, אתה עובד של האוניברסיטה, אבל היא מעסיקה אותך בחוזה למספר נתון של חודשים, בלי שיש לך צבירה, אז אתה כמו עובד קבלן בלי להיות. אנחנו רואים התרחבות של התופעה הזאת, אנחנו רואים איך, גם כדי לחסוך, למרות שיש ויכוח במחקרים על זה, אם זה באמת חוסך וכמה זה באמת חוסך עלויות, אבל לפחות נטען שגם כדי לחסוך עלויות עוברים להעסקה קבלנית, גם כדי שלא תהיה צבירה של זכויות סוציאליות או פחות זכויות סוציאליות, בעיקר במגזר הציבורי, איפה שכן היו ועדים חזקים שידעו לדאוג לתנאים יחסית טובים לעובדים שלהם, אז שעובדים חדשים שנכנסו למערכת לא יהנו מאותם תנאים ואותם צבירה. ואגב, מחקרים שנעשו בישראל ושאלו וראיינו מעסיקים, אמרו לא פעם שהדבר העיקרי שעניין אותם ולהעסיק קבלנית זה שלא יהיה, זה שלא יהיה להימנע מהוועד, להימנע מהיחסי עובד מעביד, להימנע מהצורך בעצם לטפל בצרכים ובעיות לעובדים, שיהיה לך מה שאנחנו קוראים גמישות, גמישות ניהולית. לא שבהכרח זה רע, זה חשוב גם כשנאבקים על זכויות עובדים של המעסיקים תהיה את היכולת להתאים את מצבת כוח האדם לצרכים המשתנים והיכולות המשתנות של הארגון, אבל מה שנקרא המושג הזה של גמישות נלקח לקיצוניות. פה צריך להגיד גם הרשויות המקומיות, מכיוון שגם התקצוב של הרשויות המקומיות צומצם וקוצץ לאורך העשור האחרון, והן אלה שבפועל גם צריכות להתמודד הרבה פעמים עם הקיצוצים ברמת המדינה, כי המדינה החליטה מה התקן של עובדות סוציאליות, מורות, גננות, סייעות וכולי, אבל העירייה היא זאת שצריכה לעמוד מול האנשים ולספק את השירות עם התקציב והתקנים שירשו לה, ואז רשויות מקומיות בהתלהבות גדולה, צריך להגיד, הלכו למקומות האלה של מעבר להעסקה קבלנית מכל מיני סוגים, להוציא דברים מהעירייה, לצמצם את מצבת האנשים שהם רשמית עובדים של העירייה, ולעבור לכל מיני סוגים של העסקה חיצונית, חיצונית וארעית. אתם רואים את הדוגמאות, זה נתונים לפני שנה בערך, היום 15,000 מורים ומורות במערכת החינוך שהם לא עובדי משרד החינוך, אלא כל מיני עמותות וגופים חיצוניים, אלפי עובדים סוציאליים, עובדי חסות הנוער, סייעות בגני ילדים, 15,000, עובדי סיעוד, כמובן הבטחה וניקיון, זה כבר המובן מאליו, וזה בהחלט כבר לא רק בתחום הזה של ההבטחה והניקיון. התקדמנה, כן, מה?
נודע העסקה של עובדי קבלן, נודע בסביבות 7-4, כשהמשק הישראלי לא יכול היה לסבול יותר את הפנסיה התקציבית, ועברו לפנסיה צוברת בכל המגזרים. אבל למה זה הלך לתפח? לא הייתה לזה שום הצדקה מבחינה תקציבית.
אין ספק, וזה ככה דיון בפני עצמו, קונספט העבודה המאורגנת בישראל, זו הרצאה חשובה שאין לכם פה בקורס הזה. יש הרבה מה לדון על העבודה המאורגנת בישראל, על יתרונותיה ועל חסרונותיה וחולייה. אין ספק שהיו הרבה בעיות אמיתיות, ויש עדיין לא מעט בעיות אמיתיות עם אופן שבו גם ההסתדרות, ההתנהלות שלה, גם אגב ההתנהלות שלה ביחס לעובדים הייתה לא פעם מאוד בעייתית. השאלה תמיד זה, לא יודע מאיפה הביאו את הביטוי, אז תשפוך את התינוק עם ה...
אל תשתמש, זה מזעזע הביטוי הזה.
מאוד מזעזע, אחרי זה אני חושב עליו לא מזמן, שמי שופך תינוקות, מה זה המשפט הזה?
אבל... אמרתי שהסיפור בתקופות קודמות, המים היו כל כך מלוכלכים, שתינוק באמבטיה לא ראו אותו, ואז שופכים את המים.
באמת? זה היה... טוב, אני לא יודע מה המקור, אבל הבנת מה אני רוצה להגיד. לפעמים... גם אם הבעיה הייתה בעיה אמיתית, מה שנקרא, לקחו את הלכו לטיפול קיצוני, והיום אגב כבר ממשיכים אותו ומקצינים אותו, כשכבר הבעיה היא לא הבעיה שהייתה, כי כבר נתפסת והתרגלת לצורת העסקה. אתם רואים פה כל משרדי הממשלה, קליטה, בינוי, פנים, רווחה, חינוך, כולם מעסיקים, אחוז גדול מאוד. עובדי קבלן, זה אגב תופעה שמבחינה הזאת ישראל, כי אני לא יודע אם היא ממש לגמרי יוצאת דופן, אבל היא קיצונית פה ביחס לנעשה בעולם, שאחד המעסיקים הפוגעניים בישראל זה הממשלה, זאת מדינת ישראל עצמה. סעו לארצות הברית, כל אמריקני יודע שיש government job, שמה שנקרא שהשכר פחות טוב כשאתה עובד מדינה, אבל יש תנאים סוציאליים והגנה. איכשהו בישראל נוצר עיוות שדווקא המדינה, היא הרבה פעמים מהמעסיקים היותר בעייתיים, המדינה שלוחותיה היא הרבה פעמים מעסיק בעייתי בפני עצמה. נראה לי שאני רוצה שתרוץ קצת, אז תתקדם ובואו נראה. תמשיך. תמשיך, לא רואים גם את הנתונים. תעלה רגע, אחד, רק לראות את העניין של השכר, זה מחקר של ביטוח לאומי על ה... על תוצר גידול במשק והגידול בשכר שמראה פה איך מ-98 עד 2008 השכר למעשה לא משתנה. אז זאת השכר, אני רוצה להתקדם קצת, להתקדם עוד קצת. זה סתם בשביל, זה תלוי, לפעמים זה משתלב פה בדיוק, אבל מהשילוב של כל הדברים, מצאתי את זה בתמונות מכל מיני הפגנות שהתנהלו בארץ ב-2011 ו-2012, את האישה הזאת עם השלט הזה שאומר יום יבוא ולעניים לא יהיה מה לאכול אלא את העשירים, משהו בכיתוב הזה ובמבט שיש לה בעיניים שווה אותי והייתי חייב להשתמש, אז אנחנו צריך אבל להגיד, אנחנו לא שם, יש מדינות אגב שכבר שם, אנחנו לא שם, יש מדינות שאתה מסתובב בעולם, אפשר תמיד להסתכל ולמצוא יותר גרוע והרבה יותר גרוע. המצב פה עוד לא, אני מסכים, הוא לא עד כדי כך נורא, יש מדינות שאתה מסתובב בעולם, גם לא רחוק מאיתנו, שבהם אתה פוגש באמת שכבה צרה מאוד של הון אדיר, וכמעט כל היתר הם עניים ברמה זו או אחרת. אנחנו לא שם. לא צריך לחכות עד שנגיע לשם. אנחנו לא שם. זה שהמצב הוא לא נורא והיום, ולא רובנו עניים, והפערים הם עוד לא בלתי נסבלים לחלק גדול מאיתנו, זה לא אומר שאין דחיפות להתמודד עם הבעיות. תמשיך. בבקשה. תתקדם, תתקדם עוד אחד, כן.
נעלה בעוד מעלה.
תראה, היכולת לדיור זה שאלה, היכולת עניין של הדיור הוא שאלה מאוד גדולה. סדה מה, תשאל אותי את זה, אני תשאל אותי את זה עוד בכמה דקות, ככה תן להגיד כמה דברים ותשאל אותי את זה שוב, זה שאלה גדולה, הסיפור של הדיור. כן, אבל גם לא. אופ, לאן נעלמה לי ה...
החלשתי אותו.
טוב, אני נעשת את כל המערכת לטראומה, אני אתקדם פשוט עד שזה יחזור.
יש מזה חשוב.
כן.
הרבה פעמים כשמסתכלים מהמתקדים של הדבר, אז נשמע טענה שלא לוקחים בחשבון את הכלכלה השחורה. כמו שאנחנו יודעים, אנשים שחוות שנחשבות חלשות, כמו למשל מגזרים כמו חרדים וערבים, הרבה מהפעילות שלהם פעילות שחורה. אם אתה מסתכל ל-OECD, אתה רואה שבישראל הכלכלה השחורה היא פי 2, פי 3 ממה שקורה ב-OECD. זאת אומרת שכל הדבר הזה הוא סופר חלקי. והשאלה איך מכניסים, איך מכניסים
ולמה
זה לא בא לידי ביטוי כאן?
אני אתייחס גם לשאלה שלך בתוך או בהמשך לזה. תראו, צריך להגיד, בסדר. צריך קודם כל להגיד כמה דברים. כלכלה השחורה, קודם כל בגלל שהיא לא מדווחת, כלכלה לא מדווחת נקרא לזה, זה מתאים יותר מאשר כלכלה השחורה. מכיוון שהיא לא מדווחת, אנחנו לא יודעים את היקפה האמיתית בגלל שהיא לא מדווחת. כל הנתונים על ההיקף והגודל והעומק של הכלכלה הלא מדווחת הם הערכות. אני מכיר כל מיני סוגים של נתונים או ניסיונות לשקף את ההיקף האמיתי של זה. כולם לוקים בכל מיני הטיות. צריך גם להגיד, וזה מתקשר לשאלת הדיור שלך, חלק גדול מהכלכלה לא מדווח, אנחנו מדברים על המגזר הערבי, נדבר על המגזר הערבי. רוב מעמד הביניים, חלק גדול ממעמד הביניים, אנשים בטווח הגילאים שלי, כן, אנשים באזור ה-20-30-40 שלהם, בישראל, לפי מחקרים שגם נעשו בעיתונות, גם יש להם כלכלה שחורה גדולה, שזה כסף שהם מקבלים מההורים שלהם. זאת אומרת, וזה גם...
וגם העשירים, יש כסף שהם לא מדווחים עליו.
אין ספק. יש...
הם לא חייבים לדווח על רווחים, כאילו לא על כל דבר הם חייבים לדווח.
למה לא חייבים הם לא מדווחים?
תראה מדבר על הכסף לעשירים. אין ספק, יש הרבה מאוד כסף שאנחנו, מה שנקרא, הוא לא עובר בערוצים רשמיים של דיווח, אז הוא בגדר הערכה. בפועל אני אומר בכנות, אין לנו, אני לא מכיר כלים טובים או אמינים למדוד ולחקור את ההיקף של זה. זה נכון שספציפית יש שני מגזרים שבמסגרת ה... למרות שהם לא לגמרי מתנתקים, קורה שם דבר והיפוכו, שמתנתקים בתוך הסיפור הזה מהחברה הישראלית, זה המגזר הערבי והמגזר החרדי, למרות שספציפית למגזר החרדי יש גם היום תופעה הפוכה של כן השתלבות, כן השתלבות עם מעגל העבודה וכן רכישה, התחלה של רכישה של השכלה, סליחה, של השכלה.
זה גדל פי שתיים בשנה האחרונה, אחד לשניים.
לא, לא, אל, אני נחשף לזה, גם יצא לי להרצות בפורומים חרדים, יש, קורות שם מגמות לכאן ולכאן. אני אומר אבל, ההתנתקות זה שאתה מסתובב בכפרים פה בכביש 85 ואתה פוגש חבר'ה צעירים שלא מדברים עברית, כי הם לא צריכים את השפה העברית, כי אין להם סיבה להשתמש בה, כי אין להם אינטראקציה, זה אומר משהו על זה שבעצם מתקיימת שם איזושהי כלכלה וחברה ותרבות ולמעשה מדינה נפרדת בתוך המדינה עם איזשהו עולם שלם פנימי. בהינתן אגב המציאות גם הכלכלית שלהם וגם הקשיים, נגיד את זה בעדינות, ביחסים של מדינת ישראל, זה לא מפתיע שהם מסתגרים פנימה. מסתגרים פנימה, דואגים לעצמם, מעגלים פינות ומנהלים בעצם איזשהו מרחב אוטונומי. הפתרון לזה אגב הוא לא כל כך לחשוף את הכלכלה השחורה כמו לראות איך אתה משלב אותם, כן משלב אותם, בתוך החברה הישראלית, בתוך הכלכלה הישראלית, כנ"ל עם החרדים, איך אתה כן משלב אותם, זה גם על ידי חינוך, זה גם על ידי תשתיות, זה גם על ידי ועל ידי השקעה נרחבת, שאגב אני לא רואה שום ממשלה בעתיד הקרוב משקיעה אותו, אבל יש פה בעיית עומק של חברה שמתקיימת במקביל ליתר החברה הישראלית ומנהלת לה איזשהו, אגב, כל תחום החוק והכל מתנהל שם קצת אחרת. זאת בעיה עמוקה שצריך לראות איך מתמודדים איתה.
היא הולכת בגדילה...
ההפללה של זה אבל, היא לא, אני לא רואה, לא רואה בה פתרון. זאת אומרת, להגיד, הנה יש כלכלה שחורה, אז מצד אחד להגיד את הכל בסדר ולא בדיוק. גם ההיקפים של הכלכלה השחורה, לפעמים נדמה לנו שאנשים שרשום שמרוויחים 3,000, זה לא שמרוויחים 100,000, אז הם מרוויחים קצת יותר. זה דורש טיפול עמוק, טיפול יסודי, זה דורש התייחסות נקודתית. אגב, פה בכרמיאל, פה בצפון בכלל, רלוונטי במיוחד גם ברמה המקומית, לשאול איך עושים את החיבור מחדש הזה והמפגש המחודש הזה בין האוכלוסיות, גם ברמה החברתית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה של הפעילות, גם ברמה הפוליטית, זה אתגר גדול, הפתרון לכלכלה השחורה, חלקו נמצא שם. מעבר לזה, להגיד שהנתונים לא שלמים, אני מסכים, לא מייצגים באופן מלא, אני מסכים איתך, כל הנתונים שיש, הסטטיסטים שנייה, לא מייצגים באופן מלא ודין למצוא, אבל כל נתון אפשר גם להתווכח. אני כן מציג פה תמונת מצב, מה שנקרא, הכי מהימנה, שאני יכול ושיש בידיי, בהינתן זה שאני מסכים איתך, שיש דברים שאני לא יודע.
לפחות זה שווה שורה בדבר הזה, שורה.
אם נשמת?
רגע.
אם זה 20%,
החרדים
עוד 20%, 40%
מהחרדים. לא, זה
הספקות.
לא נכון. זה הספקות. צריך להגיד שכל ה-40% לא שם.
יש אנשים שלא משלמים מיסים והם טייקונים יהודים, נקיים. תראי. לא משלמים לך מיסים.
צריך להגיד, במזרח ירושלים, משלמים ארנונה. אוקיי? יותר מהממוצע הישראלי. זה נתון שקיבלתי מהצוות דיור באגודה לזכויות האזרח. זאת אומרת, לפעמים אנחנו גם מקצינים את הנתונים של מה ההיקף של זה, ולא נכון להגיד כל האוכלוסייה הזאת היא לא באמת כאן.
כבוד השם, זה לא יפה גם לעשות לפי מגזרים, כי גם אצל היהודים יש המון אנשים שלא משלמים טיפ, או משלמים מס מאוד מופחת, כמו למשל ים המלח. בבקשה, ואת יכולה לעשות את זה, תאמיני לי, זה הון שחור מטורף. תשובה למשל.
או, אני, ברשותכם, רוצה...
לא, רק מעבר לכל מה שנאמר. כן. בסופו של דבר, הדבר לא ממציאים את הנתונים. אלה הנתונים של מדינת ישראל. כן. כלומר, אם את רוצים להתווכח עם מדינת ישראל, האם היא מצליחה לאסוף נתונים טובים או לא, זה מול מוסדות המדינה.
כן, זה חשוב להגיד. הנתונים של הדבר הם רובם ככולם ניגוד הנתונים של השקעה המרכזית הסטטיסטיקה, של פיתוח לאומי, גם של משרדי הממשלה, גם של מנהל הכנסות המדינה ואחרים, זאת אומרת, נתונים... נתונים רשמיים הכי טובים שיש. אגב, גם ה-OECD אוסף נתונים עד כמה שיש לו, יש ויכוח גם לחלק מהנתונים שלו, עד כמה הוא יודע לנתח את כל המורכבויות.
סליחה, מה שהיא אומרת זה נכון, אבל זה לגבי כל סקר של נעשה, לא רק הבא.
כן.
כל סקר שביטוח לאומי עושה, הוא גם כן לא לוקח בחשבון.
תראה, יש, אני יודע שיש מאמץ אמיתי בשנים האחרונות לנסות למדוד גם את מה שקשה יותר למדידה, אוקיי? יש אגב מכוני מחקר שמציעים היום לעבור למדידה של הוצאות ופחות מדידה של הכנסות, כי מדידה של הוצאות אולי משקפת יותר. יש בזה משהו מעניין, למרות שזה גם בעייתי, כי אם אתה צריך בהכרח להוציא יותר, כי יש דבר, יותר דברים שאתה, מה שנקרא, יש הרבה הוצאות על שירותים שאתה חייב להוציא, אז יכול להיות שהוצאות לא משקפות יכולת, אלא משקפות מה שאתה מוציא בלית ברירה. אז מה שנקרא, זה בעיה, זה אתגר, איך למדוד את הנתונים טוב יותר, אני מסכים איתך. תתקדם. אני בקצרה אגע בזה, כי זה מתחבר פה לדיון, ואני אחתור לחבר את הדברים ולדבר על, על כיווני פעולה. כשאנחנו כן, סליחה, מסתכלים על הכלכלה הישראלית ואיפה הכסף, לשאלתו של שר האוצר לשעבר, איפה הכסף מסתובב וכן הלאה, אנחנו רואים שאחד הסקטורים שגדל בצורה הכי משמעותית והכי דרמטית בעשר שנים האחרונות, זה כל מגזר הפיננסים, כל תחום המניות, איגרות חוב, כל עולם שוק ההון, תחום שצומח, מגדיל ומכפיל ומשלש את עצמו לאורך העשורים האחרונים.
ולא מייצר שום דבר.
אז הנה, למה שאמרת, שוב, אני נזהר רגע להקצנות לכל הכיוונים, זה לא שהוא לא מייצר שום דבר. בהחלט כן מייצר, אבל הנה נתונים לגבי הכנסות של עצמאים. עצמאים זה מפתיע, זה כל סוגי העצמאים, מהענקיים ועד הקטנטנים שמצבם הוא לפעמים יותר גרוע משל השכירים שבתחתית הרשימה. אתם רואים פה את ההכנסות של עצמאים רק מרווחי הון, דיבידנדים, ריביות והחזקות, זאת אומרת, הכנסות שהן לא מייצור וסחר במוצרים פיזיים או וירטואליים או אחרים, אלא באמת אך ורק מפעילות הונית. אתם רואים את זה פה, זה רק המעון העליון של העסקים בישראל, האחוז האחד הגדול של העסקים הגדולים ביותר בישראל, מרוויח 13.5 מיליארד שקלים בשנה, יותר מכל 99% האחרים. זה השקף היחיד, נתון היחיד שאני מכיר לגבי ישראל, שבו ה-99% בא לידי ביטוי. בארצות הברית זה באמת בא לידי ביטוי בעוד תחומים, אבל בישראל לגבי העצמאים ספציפית זה בולט. ותראו את הנתון הזה, בעשירון העליון של העצמאים, 40% מההכנסה השנתית, רווחי הון, דיבידנדים, ריביות וכולי. במעון העליון, האחוז האחד, שבא לי להגיד מעיון, אבל הבנתי שבאדווה בדקו את זה וגילו שהמילה הנכונה זה מעון.
לא, מעון?
מעון, אבל בלי היוד, קיצר, האחוז העליון, 66%, שני שליש מההכנסה השנתית של המקורה ברווחי הון ודיבידנדים. אנחנו רואים את זה אגב גם במקומות עבודה, גם בהשקעות, התחומים, הסקטורים שצומחים בצורה הכי דרמטית בישראל. זה כל תחום הבנקאות, אשראי, ופיננסים, הון אדיר. ואז קודם כל להגיד, פעם אמרו שאין כסף, כשהיית אומר רווחה, דיור וכולי, אמרו אין כסף. קודם כל יש המון כסף, מסתובב היום בארץ המון כסף. חלק גדול מאוד מהפעילות הכלכלית, אגב ישראל לא חריגה בעניין הזה מהנעשה בעולם, בפרט במערב, יש הערכות שעד 80% מהפעילות הכלכלית בעולם היום היא הון, היא פעילות, כן, פעילות פיננסית. ותתקדם שקף אחד? עוד אחד? לא? אין לי פה את השקף הזה? טוב, תחזור לשם, לא משנה.
אפשר גם לשים... תשאר פה.
כן, תשאר פה, בסדר.
מה
פספסתי פה את השקל. פספסתי פה, לא בשביל המטווח. ברח לי שם שקף שלקחתי מתוך הדוח של מנהל הכנסות המדינה, שזה מנהל הכנסות המדינה, זה גוף בתוך משרד האוצר שמודד את הכנסות המדינה ממיסים ומקבל ומנתח אותם, והוא מראה איך הגידול בהכנסות של המעון, האחוז העליון של העסקים, לא תורגם בכלל לגידול בתשלומי המיסים שלהם, בגלל הטבות מס, הקלות, מקלטים, פתרונות, תכנוני מס וכיוצא באלה. וכמובן שגם קרנות הפנסיה שלנו, פה החוב, מה שכתוב פה כאגח, זה במיליארדי שקלים גם כן. לא רק החבורה הזאת, יש אחרים, זה פשוט גזלתי מתוך...
יש עוד 13.
מתוך את דה-מרקר, יש עוד כמה מכל מיני סוגים, זה ככה הכוכבים, הם מוכרים, אני לא צריך להציג אותם. במיליארדי שקלים, זאת אומרת, חלק מהפעילות הזאת היא בעצם מוזנת גם מכסף שלנו, שזה כספי הפנסיה. פה, עצור שנייה, אני רוצה להגיד וככה לחתור עם זה לכיוונים אחרים לעשייה. אמרתי את כל מה שאמרתי עד עכשיו, יש פטנטים אחרים בעולם, שבהם לדוגמה, כספי הפנסיה נכנסו לשוק ההון, כי צריך שהכסף הזה יגדל איכשהו. כמו שהזכרת קודם, את הפנסיה התקציבית, הרי פנסיה זה כסף שאתה מפריש מעט, ואתה צריך בבוא היום לקבל הרבה. הכסף צריך לצמוח איכשהו. כיוון שעוד לא מצאנו את האבקת פלא, שאתה מפזר אותה על כסף, והוא מתרבה מעצמו.
יש לי
פעם, הייתי מחזיק במצגות קריקטורות, חשבו שהדרך, דרך הגיונית ברמה מסוימת, שכספי הפנסיה יגדלו, וכדי שזה לא יגדיל, יהיה על בסיס חובות והתחייבויות של המדינה, להכניס את הכסף לשוק ההון. בבורסה זה ישמש את הכלכלה הישראלית שתוכל לגייס על תאגידים ישראלים, יגייסו את הכסף, והרווחים של ההון יחזרו. בפועל, חלק חוזר, חלק נמצא פה בהתחייבויות האלה, בתספורות, מה שאני אומר שהיה תקופה שהעיתונות הכלכלית, העיתונאים הכלכליים הפכו כולם למומחים לעיצוב שיער, התחילו כל הכותרות היו על תספורות וסוגי תספורות. יש פטנטים אחרים, יש פטנטים בעולם שבהם קרן פנסיה בונה דיור ציבורי. קיים בנורווגיה, קיים היום בניו יורק, ביל דה בלזיו, ראש עיריית ניו יורק, מוביל היום מהלך כזה, שבו קרן פנסיה משקיעה בבנייה של דיור ציבורי. התשלומים של הדיירים לדיור זה ההכנסות של קרן הפנסיה, אז יש לה הכנסה, וביום סגריר היא תמיד יכולה, מה שנקרא, לממש את הנכס ולמכור אותו. ואז יש לך שימוש אחר קצת, באותו כסף, ואז גם יש לך שימוש חברתי, ואז אתה גם לא צריך למצוא את המקומות, המקורות התקציביים בתקציב המדינה, אתה מוצא אותו בעצם, זה גם תקציב, זה גם מאיתנו הכסף הזה של קרנות הפנסיה. אז יש גם פטנטים כאלה, קרן הפנסיה של עובדי המדינה, אני חושב שזה בנורווגיה, נותנת לעובדים שמאוגדים בתוך האיגוד שלהם משכנתאות בתנאים מועדפים על חשבון הפנסיה. זה גם פטנטים, זאת אומרת אפשר להשתמש... מה שרוצים לעשות פה זה להכניס, זה סיפור בפני עצמו, זה סיפור בפני עצמו, זה להכניס שאפשר לסחור בבורסה בעצם מה שעשו בארצות הברית לפני כמה שנים. זאת אומרת, עכשיו אני אוהב את הסיפור הזה עם הפנסיה כדי להגיד, יש פתרונות יצירתיים, מעניינים, אחרים שגם לא מבוססים בהכרח על עכשיו ללכת למדינה ולהגיד לה, אנחנו צריכים פה עוד כמה מיליונים או מיליארדים, צריך גם את זה לעשות. אבל יש גם פתרונות אחרים. ביל דה בלזיו, ראש עיריית ניו יורק, שרוצה, יש לו תוכנית לבנות 200 אלף יחידות של דיור בר השגה בניו יורק, בחמש שנים הקרובות, בנה תוכנית, יש ויכוחים, לא יודע, ממש בחיתו בהתחלה של זה, של שותפות בין בנקים ועסקים וקבלנים וקרן הפנסיה של עובדי עיריית ניו יורק, שכל אחד מהם שם שם כמה מאות מיליונים, ועם הכסף הזה אמורים לבנות דיור ציבורי. אז יש גם פתרונות כאלה, שימושים אחרים מעניינים בכסף, שבהם לא בהכרח חייבים להגיע כולם דווקא אל החבורה הזאת. תקפוץ קצת קדימה שאני אוכל לסכם.
10 דקות.
תרוץ, 10 דקות זה מעולה. תרוץ קצת, אני... הנה זה הגרף, רגע. זה רק הגרף שהבטחתי לכם. זה הגרף שהבטחתי לכם, הוא לא במקום הנכון. מנהל הכנסות המדינה, זה לא של הדבר, זה ישר מתוך הדוח של מנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר. זה טקסט, אגב, דוח שתמיד מרתק לקרוא אותו, כי זה משרד האוצר כותב, אנשים שמקבלים ומסכמים את הנתונים על הכנסות המדינה ממיסים. ובין השורות הם לפעמים בעצם אומרים, יש פה דברים שאנחנו בעצמנו לא מבינים איך המדינה בדיוק מתנהלת. וזה הגרף, הוא מראה, כן, המעון העליון, האחוז העליון של החברות במשק הגדולות ביותר. הגידול ברווחים שלהם במיליארדי שקלים בין 2004 ל-2009, אתם רואים פה את המספרים, זה גידול של איזה 20 מיליארד שקל במצטבר. והגרף של חיובי המס שלהם, שהגדרת אותו כקו פלטליין. הוא לא פלט לגמרי, אבל מה שנקרא הוא גידול צנוע. שאלה פה קודם הגברת על, אגב, על כסף שחור, לא כסף הזה אגב מדווח, חלקו מדווח, הוא פשוט...
זה המדווח.
בכל מיני דרכים זה המדווח, יש עוד לא מדווח, זה נכון.
הפסמת הזה.
זאת אומרת, יש הרבה מאוד כסף. גם בסיפור, גם בסיפור הזה, עכשיו תרוץ קדימה לשקפים של הסיכום, הנה, תעצור, תעצור, זהו. לא, נו, זהו. לסכם את הדברים ולהגיד את הדברים, מה שכתוב פה זה, במצגת זה היה ככה אמור לקפוץ בצורה, לא משנה. מה רציתי להגיד לכם פה ולאן אני חותר כאן? המציאות, עם זה שכמובן יש עוד נתונים ויש עוד היבטים ויש מקום להסתכל על קבוצות אוכלוסייה ספציפיות ויש הרבה ותמיד המציאות מורכבת ויש מציאות ביטחונית שהזכרנו אותה על קצה המזלג אבל היא שם והיא כנראה תהיה שם אם נרצה או לא עוד... לעוד לא מעט זמן, גם כי האזור שלנו חווה עכשיו תזוזה של לוחות טקטונים, גם בלי קשר למה אנחנו עושים. עם זה שיש עוד, ואי אפשר למצות בשעה וחצי, וגם לא בקורס של 10 שבועות את כל ההיבטים, המציאות הרחבה היא שאנחנו במגמה של גידול. בפערים של צמצום האחריות והמחויבות הישירה של המדינה. זה מעביר יותר נטל גם לרשויות המקומיות, גם לקהילה, גם בגלל זה אגב קהילות שיודעות לעשות את זה מסתגרות בתוך עצמן. זה אחת הסיבות להסתגר בתוך עצמך. וזה אומר שאנחנו צריכים להסתכל, וזה מה שאני רוצה להציע לכם, להסתכל איך אנחנו מתנהלים אל מול המציאות, עם פעם אני אוהב את הדימוי של משקפי הביפוקל, מי שמכיר, לאנשים שיש להם גם קוצר, גם בעיה של קוצר ראייה וגם בעיה של רוחק ראייה, אז יש משקפיים, פעם גם היה פס באמצע, אז הדימוי היה אידיאלי. כשאתה מסתכל למעלה, אז אתה רואה רחוק, וכשאתה מסתכל למטה, אז אתה רואה קרוב. זה המשקפיים שאנחנו צריכים ללבוש. מצד אחד, אין ספק שבמציאות, או לי לפחות אין ספק, אני מזמין אתכם כמובן שיהיה לכם ספק, שבמציאות, בראייה רחבה ומתמשכת, צריך לתת את הדעת גם להתנהלות הרחבה ולמדיניות הכלכלית חברתית של מדינת ישראל ולסדרי העדיפויות של המדינה ולתקציב המדינה. זה מאבק ארוך, מורכב, יש בו הרבה מאוד פרמטרים, יש בו כל מיני שאלות גדולות, צריך ללמוד את זה, צריך לעסוק בזה, אסור להזניח את זה, באותו זמן אבל, מחר בבוקר יש גן, בית ספר, עבודה, כבישים, זיהום אוויר, יש פה סוגיות מקומיות שצריך ואפשר להתמודד איתם גם לפני שפתרנו את הבעיות הכלל הארציות, ממילא אגב, לפתור את הבעיות זה גם ברמה הזאת, צריך להמשיך לפעול בשתי הרמות, אז צריך להסתכל למעלה מדי פעם, לא לשכוח להרים את העיניים, אבל גם לפעמים להוריד את המבט, להסתכל קרוב, ולראות איך ברמה המקומית, בהינתן המציאות שהצגתי, איך אנחנו יכולים לעשות שינוי, ואיך אנחנו יכולים לשפר את המציאות. ואז אני אומר, מצד אחד, יש דברים שמתמודדים עם צורות של העסקה פוגענית ונצלנית, וזה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת, הם חשובים. יצא לי בכל מיני הזדמנויות, לפני כמה שנים עשינו קורס הפקלו של הדבש למכללה בשכונת נווה יוסף בחיפה, שכונה שכונה יחסית חלשה, ואחרי שישבתי איזה זמן לפני הקורס עם חברי מועצת השכונה, אמרתי לעצמי, או, השכונה הזאת עם שכר המינימום יעלה ב-1,000 שקל, גם אם לא תעשה שום דבר אחר, מצבה של השכונה ישתפר פלאים. היא ייכנס אליה כל חודש, ייכנסו לתוכה עוד כמה עשרות או מאות אלפי שקלים שאנשים יביאו הביתה, זה כבר יעשה שם שינוי. אז זה חלק אחד של המאבק, צריך לא להתעלם ממנו, כולל מה קורה פה ברמה המקומית. קורס שעשו עם עובדות חברות מועצה ועובדות עירייה בבאר שבע לפני כמה שנים, הלכו וניתחו את השאלה הזאת של צורת העסקה בתוך עיריית באר שבע, והגיעו לכל מיני תובנות מעניינות, כולל ספציפית העסקה של נשים. צד שני, יש פה היום, אנחנו פוגשים היום בארץ תופעות, אתם לא רואים איזה פה למעלה, קואופרטיבים כמו העגלה במצפה רמון, תפריט מקומי, זה פרויקט מקומי פה מהאזור שלכם, מקורו פה במשגב, לדעתי יש אנשים מכרמיה שחברים. קואופרטיבים, התארגנויות מקומיות של תושבים, אם זה קואופרטיבים של צרכנים, שיוצרים שיתוף מחודש בין תושבים, בין יצרנים מקומיים, בין חקלאים מקומיים מהסביבה שמגדלים מזון ויוצרים ביחד, חותכים את כל פערי התיווך במקום שהכסף ילך לכל מיני, הוא נשאר בתוך המרחב המקומי ויוצר גם איזשהו מפגש מחודש בתוך בתוך המרחב, כי פתאום אתה קונה את המלפפונים שלך שגידלו אותם פה בקיבוץ או במושב או בחווה האורגנית או בשל יודע איפה שנמצאת פה ליד הבית, ואת האפרונות ייצרו במפעל שנמצא פה ליד או בתוך העיר, ואתה משלם על זה מחירים שהם בלי פערי תיווך לתאגידים, אתה משלם עלות פלוס קצת כדי לתחזק את העסק. זה יוצר סוג של בונה מחדש קהילה, בונה מחדש מרחב, בדרך זה גם מוריד לך ברמה המקומית את יוקר המחיה קצת, זה מחדש את היחס שלנו בין צרכנים ליצרנים. העגלה אגב במצפה רמון היה להם כותרת בגלובס לפני שנה, כי הם שברו את שופרסל. אף אחד חוץ מרמי לוי, רמי לוי והעגלה במצפה רמון הצליח לשבור את שופרסל, במצפה רמון יש רק שופרסל והוא אחד העיקרים בארץ, כי לא היה לו תחרות, אז הקואופרטיב של התושבים הצליח למכור כמעט את כל המוצרים, לא הכל, ופחות כסף. ושופרסל נכנס ללחץ, לא בשביל להגיד ספציפית, אמרת עכשיו שופרסל 7 פעמים, לא בשביל לפרסם אותם לטוב או לרע, בשביל הדוגמה הקונקרטית, תעביר שקף אחד, זהו, ופה אני אסיים, וניקח גם אם יש זמן לטיפה שאלות. זה אגב הסיפור של ניו יורק, זה ראש עיריית ניו יורק מציג את התוכנית שלו, Housing New York. ברמה המקומית, מוניציפלית, איך אנחנו יכולים שהעיר תיתן אולי, לא יודע, לא מכיר עדיין את תקציב עיריית כרמל, אתם תלמדו אותו ביחד. אולי העיר יכולה לתת במערכת החינוך, אולי העיר יכולה לתת בדיור הציבורי, אולי העיר יכולה לתת בשירותים ציבוריים מה שהמדינה לא נותנת. ולפעמים כשאתה מתעמק אתה מגלה שכן יש לך יכולת ואפשר לנצל, ואפשר לנצל את הכוח שלנו כתושבים, לדאוג שהעיר, את הכסף שיש לעירייה, יחולק בצורה שכן מאזנת, משפרת, מתקנת את אי השוויון, מחזקת את אולי את האוכלוסיות היותר חלשות בתוך העיר, זה לא פותר את הבעיות, את כל הבעיות, ובטח לא מתקן את כל המדינה, אבל זה התחלה של שינוי מקומי שאפשר לעשות אותו. ואני אומר, ביעדים המקומיים יש יותר סיכוי לחוות איזושהי מידה הצלחה בפרק זמן סביר, וזה חשוב לחוות הצלחות, נכון? חשוב לחוות הצלחות מדי פעם.
תמימות עם החלב גם מולד.
גם מרקש.
אני חושב שגם
תמיד בבן אדם. אני אעיד על עצמי, אני חושב שאני לא מגדיר את עצמי כתמים, אני מגדיר את עצמי כאופטימיסט חסר תקנה. אוקיי, תראו, אגב, אני מסתובב בארץ, אני פוגש התארגנויות וקבוצות כאלה, באמת, בעיקר מאז קיץ 2011, בכל הארץ. קבוצות שונות ומשונות, ואני אומר שכל מיני גם הרכבים ותמהיל אוכלוסייה לפעמים מפתיע ומאתגר, גם אוכלוסייה מבוגרת וגם צעירה וגם דתיים וגם חילוניים ואשכנזים ומזרחים ומה שנקרא חתכים, שזה גם חשוב, כי כבר הרבה שנים אנחנו חתוכים, אז דווקא שיושבים ביחד ופתאום אומרים, אוקיי, בעיר שלנו, ביישוב שלנו, בוא נתחיל לעשות משהו אחר. זה אדיר. עכשיו, כל קבוצה כזאת כמוכם שאני פוגש, נוטש לי ככה דלק לאופטימיות שלי, שככה קוראים דברים. ובהחלט אפשר, וכשאנחנו גם מסתכלים קורסים שכבר רצים, וקבוצות שרצות כבר כמה שנים, אנחנו גם פוגשים ברמה המקומית לפעמים שינויים קטנים. הצלחת, ולפעמים באמת ברמה המקומית הצלחת להזיז סכום קטן, הצלחת לקדם איזושהי החלטה, זה גם נוגע באופן הרבה יותר ברור, ואתה רואה את הנגיעה בחיים של אנשים, וזה הדבר הכי משמעותי, וזה גם בונה אותנו הלאה, אני אומר, באמת, אני מרחיק לכת, אבל זה כן בונה אותנו ככוח, כקהילה, כחברה, כציבור, גם לעתיד, להתמודדויות עתידיות, זה גם חשוב שלעצמו. עוד, כן. את התאפקת שעה עכשיו, כבר קודם היית... כן, בסדר, תברי.
לא, פשוט יש לנו נקודה שהיא מאוד מאוד אוהבת. יש אצל את זה של... בלי לבדוק אפילו את הנתונים, כבר לבד מרגישים באוויר, ורק שם העמותות יש עלייה של רישומים של עמותות, יש פה גידול בהקמת עמותות במדינה בכלל.
כן.
וזה נורא נורא עצוב שזה קצת מעציל את הממשלה לתת את המענה הסוציאלי ועל הנזקקים, יותר ויותר נזקקים פונים לעמותות שונות ומשונות במקום שהמענה יגיע מהרשות, מהממשלה, זה נקודה מאוד מאוד אוהבת ואני מתנדבת בעמותה ורואה את הדברים מאוד מקרוב ושם צריך להגיע, אני פה מנסה להבין איזה כלים אני אוכל לקחת איתי בשביל לתת
קודם
כל, אנחנו נדבר בהרחבה ספציפית בדיוק על התופעה שאת מדברת במפגש, נדמה לי עוד 3-4 שבועות עם יעל חסון על המגמות של מה שקורה בתחום הרווחה, ובאופן מיוחד העברה לעמותות. אז קודם כל יהיה אפשר לדון בהרחבה בשאלה הזאת כאן, אבל ניתן גם לגעי.
לא, יש פה הרבה נקודות, הרבה מהנקודות גם מה שנקרא הפתיחה שלי, באמת פתיחה יותר רחבה, אתם תלכו ותיכנסו לעומק וגם תצללו לתוך המקומי. אני כן אגיד, זה תמיד שאלה, זה תמיד שאלה אמיתית. איפה, מתי זה שאתה עושה ברמה המקומית, וכאילו פתרת את הבעיה ברמה המקומית, אם זה לא מזיק באיזשהו מקום, כי חסכת למדינה, או לעירייה, או ללא יודע מי, פתרת אותו מהצורך להתמודד.
זה תמיד אני מוסר אותה, אבל מוקרים,
זה נכון, אנחנו גם הרבה פעמים טובעים בתוך כיבוי השריפות, ואז אנחנו לא מצליחים להרים את הראש ולהסתכל שבאמת יש פה דברים יותר גדולים. זה תמיד דילמה, לא הצלחנו עד הסוף לפתור את הדילמה הזאת, שבין הצורך עכשיו ויש אנשים במצוקה וצריך לעזור להם, לבין אני רוצה שיהיה שינוי בצורה שבה עוזרים להם, אנחנו מתמודדים עם הדילמה.
להבין למה בכלל, איך הם הגיעו
לשם. מי זה אנחנו?
מי שרוצה לעשות...
החברה?
מי זה אנחנו מתמודדים?
אני משתמש באנחנו הרבה. כחברה, כפעילים, כארגונים, ככל מי שנמצא במרחבים של עשייה חברתית, קהילתית ואחרת. כן.
אנחנו...
כן, כן.
אתה יכול בכמה מילים לומר לנו האם יש במדינת ישראל, להערכתך, מודעות חברתית? והאם יש לזה היסטוריה? האם יש מגמות? האם הדברים השתנו?
על היסטוריה אני צריך לדבר עכשיו עוד שעה וחצי, שעתיים, אבל אני לא עושה את זה.
האם יש דבר כזה מודעות חברתית בארץ?
תראי, אני אגיד ככה, יש ללא ספק בשנים האחרונות התעוררות אחרי תרדמה ממושכת. באיזשהו מקום גם מה שנקרא, היינו בתחושה שאנחנו עדיין בשנות ה-70 עד לפני כמה שנים, והתעוררנו פתאום וגילינו שבלי ששמנו לב, קיצוצים, הפרטות, השגה קבלנית וכולי, גילינו בוקר אחד שהמדינה השתנתה.
נהיה קשה,
התחלנו להסתכל מסביב, זה ממש תהליך שפתאום ראית שרגע, העסק כבר מתנהל קצת אחרת ממה שהכרנו, יש התעוררות ללא ספק בשנים האחרונות, אני אומר, אני רואה אותה אפילו רק בזה שקבוצות קמות ומתארגנות בכל הארץ לעשות שינוי, לא דווקא במובן של עמותות, כמו ברמה של באמת התארגנויות מקומיות לעשייה. זה אומר שיש התעוררות ויש עלייה במודעות, וזה בעיניי, אני חושב, עלייה במודעות שהיא גם מחוברת עם איזושהי רצון אמיתי ליצור מחדש איזושהי תודעה של קהילה, של אני אגיד בזהירות את המילה עם, של סולידריות, של אחריות הדדית, משהו מהדבר הזה מתעורר בשנים האחרונות בכל מיני צורות. גם אנשים מדברים, בפועל יש הרבה יותר אנשים מדברים, שואלים, מתעניינים, מבקשים לדעת ולהבין את הנושאים החברתיים כלכליים. מהבחינה הזאת אני שוב אופטימי בשבילי. גם מהבחינה הזאת, לחתוך את זה לגמרי, לא יודע, זו שאלה כבר... רחבה איך הדבר הזה השתנה.
היה
הרבה שנים של תרדמה מסוימת סביב הנושאים האלה, ויש התעוררות בשנים האחרונות. היו הרבה שנים שלא דיברו על זה, ועכשיו מדברים על זה הרבה יותר. אין ספק, אגב, בישראל תמיד הביטחון העפיל על הנושאים החברתיים-כלכליים. הוא עדיין עושה את זה, קצת פחות, אבל תמיד הביטחון העפיל. זה בעיה גם שהיא שאלה. מה עושים איתם?
טוב, זה נושא, אחרון, אני, כן. יש לי עוד איזה משפט, זה באמת ככה הסוגיה שאת מעלה, זה נושא לתואר שלם, אבל אני יכול לומר, אני חושב, הרבה פעמים עכשיו, לאחרונה מסתכלים נגיד על המחאה של 2011 בתור איזה נקודת ציון שמשהו השתנה, אבל לפעמים צריך לזכור שזה לא ההתחלה של אי פעם של אנשים שיצאו להיאבק ב-2011, מה שקרה זה ופה אגב אנחנו שגיא אמר, שכבת האוכלוסייה, שאני אומר אנחנו באופן כללי משתייכים אליה, נקרא לזה מעמד הביניים באופן גס, אולי זה קורה פה משהו חדש. אולי נאמר המחאה של 2011 מסמנת איזושהי התעוררות, כמו שגיא אומר, של מעמד הביניים. אבל מחאות ומאבקים של ציבורים חלשים יותר. עכשיו, יש תמיד, היו לאורך כל השנים. אז מה שאני אומר, לא, אני אומר, לא צריך גם ללכת כל כך אחורה, רק כמה שנים לפני המחאה החברתית היה ויקי כנפו, והיה כיכר הלחם, והיה זה. אז זה לא זוכה לסיקור של חודשיים שלמים בוויינט יום אחרי יום. אבל אי אפשר לומר... נכון. אבל אי אפשר לומר שזה לא מודעות חברתית. אבל אני כן חושב ש... לא סתם 2011 הגיע מתי שהגיע, כי אולי גם התהליכים שגיא תיאר איתם הגיעו לאיזשהו שיא, במובן הזה שהם התחילו להשפיע, נקרא לזה, אני אומר עלינו בזהירות, אני בלי להיכנס פה לכל אחד.
כן, השיר הזה אני אוהב אותו גם בגלל שהוא מ-86, שהוא ככה עוד מעט חוגג 30 שנה, השיר הזה של אלי לוזון ויוני רואה,
נורא רלוונטי, ממשיכה להיות מאוד...
זה אקטואלי, כן.
מאוד רלוונטי, לכן ככה משלטתי, אני מוצא לי לסיים איתו את ה... לסיים איתו את המצגות בזמן האחרון, למרות שהוא גם כן, הסוף שלו אופטימית, כן? אנחנו אוהבים אותה ורוצים שיהיה פה טוב, כן? זה הסייפה הוא אופטימי. רצית שאלה האחרונה, כן?
אתה הזכרת משהו לגבי הרשויות המקומיות, שיכולות לשפר את תנאי החיים של התושבים. ומצד שני, אני יודע שהרשויות המקומיות, הידיים שלהם כולות. דרך אגב, למשל, ארנונה, הם רוצים לראות את הארנונה, צריכים אישור של משרד הפנים, הם צריכים לתת יותר לחינוך, אז אולי משרד החינוך צריך להתערב בזה.
אנחנו נדבר על זה. אתם, אני, כן.
אבל יש להם יותר יד חופשית.
אני באמת אגיד שתתעמקו בזה בהמשך עם בצורת מפגשים עתידיים, וגם תכירו ביחד את התקציב של עיריית כרמיאל ומה יש פה. אני אגיד אבל אפילו רק כדוגמה אחת של הקורס שלנו בחיפה, שבדקנו את התקציב של עיריית חיפה, שהיא אומנם עירייה עשירה יחסית, עם הרבה מאוד הכנסה בגלל המפעלים, אבל מצאנו שעיריית חיפה, בחלק מהכסף שלה, מה שנקרא, שהיא מרוויחה ממיסים וכן הלאה, מתקצבת את מערכת החינוך הציבורית בעיר, מעבר למה שהיא מקבלת ממשרד החינוך לטובת העניין. זאת אומרת, זה רק המחשה לזה שאתה יכול, אגב, עיריית תל אביב, שגם יש את הכסף הזה, לא עושה את זה. אוקיי? זה רק ממחיש את זה שאתה יכול, כמובן שכמה כסף יש לעירייה, כמה מהכסף הזה היא באמת יכולה לשחק איתו, זה כמובן שאלות גדולות, יכול להיות, ברוב הרשויות בישראל אין הרבה כסף, בטח לא כסף לשחק איתו, אבל זה אתם תתעמקו.
אבל הם גם לא רוצות שאנחנו נדע כמה כסף יש.
וכן, זה אמירה חשובה.
הם גם לא רוצות שאנחנו נדע. הם רוצות לבד לשחק איתו, בלעדינו, אבל...
לשנות סדרי עדיפויות, ברמה, בוודאי ברמה המקומית, זה בהחלט בהחלט המשימה והאחריות שלנו להגיד ולהביע, גם בין בחירות לבחירות, בישיבה, בישיבות המועצה וכו', ולהגיד, זה סדרי העדיפויות שאנחנו רוצים. ואני אומר, כן, אתם תפתחו את ספרי התקציב של עיריית כרמיאל, ואתה גם מגלה פתאום, אתה מגלה את התקציב שכבר 20 שנה בקופי פייסט הולך איזשהו סכום כסף לאיזושהי עמותה שכבר 20 שנה לא קיימת, ואתה מגלה כל מיני דברים שאפשר, לפעמים זה אפילו בקטן, אבל אפשר להזיז דברים ואפשר לשחק עם דברים. אני דרכתי על יבלות עכשיו, אני נכנס, רגע צפו לי. אז אני אומר, זה לא שאתה יכול להפוך את כל המציאות, אבל יש מרחב תימון מסוים, ואתם תעסקו בזה בצורה מעמיקה יותר במפגשת, נשאיר משהו למרצים הבאים, מרצות ומרצים הבאים. זהו, הנה, הברקו אומר לי שאני צריך לסיים. תודה רבה לכם.
תודה רבה.